יש פה שיחה ברבע לשתיים, אז אנחנו צריכים להזדרז. כי משהו רב צבאי. ברבע לשתיים, ברבע לשתיים. אמר לי, רובי, צריך להזדרז. אנחנו רוצים ללמוד היום שלושה סעיפים, אבל קלים. מה הכוונה קלים? שניים קצרים, כ"ח כ"ט, ולמד גם לא מורכב במיוחד, בעזרת השם. כ"ח, התחלנו את המשפט הראשון פעם שעברה ונאלצתי לצאת. מי מארגן? אתה מארגן או מחר סיום?
איך מחר?
מחר?
מחר.
מחר? לא,
למד א' למד ב' ביחד, כן.
עכשיו
ביחד? למד ב' זה ממש סעיף ככה לקרוא. סעיף סיום
כבר. יש כותרות לרב לכ"ח כ"ט.
ככה, אז כ"ח כ"ט ולמד, אמרנו שמי סעיף כ"ח. וו זה נושאים שונים. אז תכף אנחנו נלמד ותראה לאן זה קשור. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה שהחלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. דברים ידועים שהרב ציודה מסביר, גם הרב עמית ברשור, יש הבדל בין יד חזקה לזרוע נטויה. מה ההבדל בין יד חזקה לזרוע נטויה? יד חזקה זה יד שהיא פועלת בחוזקה, יציאת מצרים, מהלך אירוע חזק שהגל את המצרים במצרים, על ידי המכות, על ידי ניסים גלויים וכו'. זרוע נטויה, זה הזרוע היא נטויה, היא עוד לא כאילו פעלה, היא נטויה ועומדת לפעול. זה יד השם שנטויה על עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, והולכת ו... פועלת עבור עם ישראל. זה לא יד שמופיעה בחוזקה בפעם אחת, אלא זה יותר תהליך היסטורי של שנים. לכן הרב אומר, זה התחיל במצרים, אבל היא ממשיכה ופועלת, אותה יד חזקה שפעלה במצרים, היא זרוע שנטויה עלינו לאורך כל הדורות, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. כמו שהדגשנו כמה פעמים, שאנחנו לא מכתיבים לריבונו של עולם איך תופיע הגאולה, אלא הגאולה היא פועלת גם בדרך הטבע, גם כמעקימה, גם דרך תהליכים שנראים מנוגדים אל המטרה הכללית הסופית. הקדוש ברוך הוא מוביל את הגאולה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר. משה הוא מתחיל ואליהו גומר. הפותח והחותם. הם יחד ממלאים את החטיבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אפשר להגיד שכל פעם יוצא מהזרוע
נטויה
יד חזקה, המציאות
העכשווית? נכון, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי יד חזקה זה ביטוי לאיזשהו נס שמייצר אירוע דרמטי שחורג מגדר הטבע. ופה בדיוק הרב בא להדגיש שהזרוע נטויה היא פועלת פעולותיה בכל המסיבות. גם בדברים שהם לא כביכול חזקים, אבל הם תהליכים פנימיים בתוככי המציאות שלאט לאט קורמים עור וגידים עד שנוצרת מציאות חדשה. זה פעולה בדרך הטבע. ברוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות, עד מלוא צמיחת קרן הישועה, במילואה וטובה. אנחנו צריכים ללמוד להקשיב, זה מה שהרב זצ"ל מחנך אותנו בספר אורות, ללמוד להקשיב למהלכים האלוקיים שמתחוללים דרך ההיסטוריה ובכל המסיבות. פעולות הגאולה הולכות בכל המסיבות. וכשאנחנו באמת לומדים להקשיב, אנחנו גם רואים איך שכל המסיבות הללו הולכות ומובילות למלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. לשם זה הולך. אתה צריך להיות בעל הקשבה שיודע לראות את זה ולהקשיב לזה. ואז ממשה, שזו פעולה שאף אחד לא יכול לפספס, דרך הזרוע נטויה לאורך כל הדורות, אתה הולך ומקשיב עד לאליהו הנביא של שהוא ביטוי לצמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. הסעיף, סעיף כ"ט, זה סעיף המשך לסעיף כ"ח, ככה זה בקבצים, זה מופיע ברצף. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. הרב ממשיך לבאר את העניין של אליהו הנביא שהוא דיבר עליו מקודם. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. היא חותם פנימי. מה זה אומר? זה לא משהו חיצוני שצריך להגיע לנו בחוץ. כאילו זה משהו שאנחנו, זה בא לידי ביטוי גם בזה שאנחנו קיים עלינו שגאולה לא תלויה בתשובה. אם זה קורה בתשובה, זה משהו מבחוץ. אתה חוזר בתשובה, מגיע לך. כמו איזה עבד, שהוא תעשה דברים מסוימים, אז תצא לחופשי. זה טבוע בנו חותם פנימי בטבע הנשמה, כי עם ישראל ראוי לגולה מצד סגולתו, מצד פנימיות נשמתו, בכל מצב. והיא לא תלויה בתשובה, לא תלויה בשום דבר. לכן, כשהרב רוצה לבטא דבר שהוא לא תלוי בבחירה, הרב קורא לו ברית. ברית זה משהו שהוא מעל המעשים הטובים שלנו, מעל הבחירה, זה יותר שורשי יותר, עמוק יותר, סגולת ישראל, כמו שהרב מבאר בעריכות באיגרת הקנה.
הגאולה היא לא תלויה בתשובה?
מחלוקת תנאים במסכת סנהדרין, והרב ציודה באחד המאמרים, נראה לי המדינה כי התקיימות חזון הנביאים, משהו כזה, שם בנתיבות ישראל הוא מעריך להוכיח שההלכה כדעה שאומרת שגאולה לא תלויה בתשובה.
אז כל הדבר הזה שאם עם ישראל שמרו שבת אחת, הגיע משיח, זה לא. כל הדברים שעמוש, דברים שחברים חרדים אומרים.
אז קודם כל צריך לדעת שיש בדברים מסוימים חילוקי השקפה בין הציונות הדתית לחברה החרדית, אבל דברי חז"ל אנחנו לא יכולים להתחמק מהם. כשאנחנו אומרים שעם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגלים, זה שלבים בגאולה. הרב זצ"ל מסביר. החלק הראשון של הגאולה לא תלוי בתשובה. קיבוץ גלויות והחזרה לארצנו, זה לא תלוי בתשובה. ובאמת אנחנו רואים שזה לא תלוי בתשובה, לנגד עינינו. השלבים, הקומות העליונות יותר של הגאולה, הן חייבות להיות תלויות בתשובה, כי אתה לא יכול להקים בית מקדש בלי שעם ישראל שומר שבת. זה מתברר באורות התשובה בכלל הפרקים האחרונים, נראה לי אפילו בפרק האחרון, וגם על זה יש מאמר של הרב צבי יהודה בלנתיבות ישראל שנקרא הגאולה והתשובה. כדאי לקרוא הרבה הדברים האלה, חשוב מאוד.
א' או ב'
הרב? נראה לי א', רוב המאמרים ב' חשוב מאוד. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. מה הביטוי שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהבור של הגלות? בריתך, בדם בריתך, בדם, בפנימיות, בעומק. משה מאיר את אור התורה, ואור התורה זה קשור למצוות שאנחנו מקיימים, לתורה שאנחנו לומדים, לבחירה שלנו, לבחירה הטובה שלנו, הבחירה בהשם ובתורתו ובמצוותיו. ולכן משה רבנו הוא שייך לצד של גאולת מצרים, לצד שהכל הופיע שם באותות ובמופתים. אליהו, את מה הוא מאיר? את אור הטבע הישראלי הנקי, כך צריך לומר. הטבע הישראלי הנקי, כלומר סגולת ישראל, שורש הנשמה של עם ישראל, קדושת מה? הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. הברית זה סגולת ישראל שלא תלויה בשום דבר, לכן אליהו הנביא, הוא יושב ובמוצאי שבתות וכותב את זכויותיהם של ישראל. כי הוא רואה רק זכויות, אבל יש לך תאים, נכון, אבל הוא רואה לבפנים.
אז מה משה
רבנו? משה רבנו, הוא נתן לנו את התורה. התורה מבטאת, לא שמשה רבנו חס ושלום, לא ראה את סגולת ישראל, יותר מכל, משה מוכר בפרשת השבוע שלנו, עם מים מכין אליו ספרך שכתבת, הוא המאמין הגדול בעם ישראל, והוא רואה את סגולת ישראל גם בחטא העגל והכל. אבל את מה שהוא בא להאיר בעם ישראל, הוא בא להאיר בעם ישראל את אור התורה. שאור התורה שייך יותר לצד של הבחירה החופשית שלנו. אנחנו בוחרים ללמוד תורה, לקיים מצוות. בוחרים להתעלות במעלות הקדושה. אבל אליהו, שהוא קשור לאור של הגאולה יותר, לגאולה האחרונה, לא לגאולת מצרים, הוא מאיר את האור של הסגולה. ולכן, אומר הרב איגרת הקנה, בדור שלנו, אור הסגולה מאיר יותר מאור הבחירה. כלומר, יש לו יותר משקל, יותר דומיננטי. וככה צריך לשפוט את המציאות, כשאתה רואה הרבה חילון והרבה מחסור בשמירת תורה ומצוות בצד של הבחירה, אתה מבין שזה לא דור מקולקל ופרוץ, אלא זה דור שהסגולה מתעוררת בו ביותר, ולכן הצדדים הגלויים הם פחות דומיננטיים, ודווקא הצדדים הסמויים הם יותר משמעותיים, לכן אתה יכול לראות דור מאוד אידיאליסט, אבל בשמירת תורה ומצוות יש לו עיכוב, אז הוא מסביר, הרב במאמר הדור, שהעיכוב הזה נובע דווקא מגדולתו של הדור, וכו'. כבר באו לשיעור?
מתרגשים.
באבות מתגבר אור התורה, שהאבות, הכוונה הרב קוק מתכוון לדור הישן של החרדים, שאז היו, שהיו שומרי תורה ומצוות, בבנים המתגבר אור הטבע הישראלי הקדוש, אור הסגולה. וזה יוצץ, באחרית הימים בחיבורם, כשהאורות האלה התחברו, מי עושה את זה? אליהו הנביא, והשאיר לבות על בנים, לבנים על אבותם, לא מוותרים, לא על אור התורה ולא על אור הסגולה חלילה. אבל יש תקופות מסוימות בעם ישראל בהיסטוריה שאור מסוים מופיע הוא יותר דומיננטי. אבל בעתיד הכל התחבר, משה ואליהו התחברו יחד באומה וכל אחד מישראל בפני עצמו. כן, האורות האלה התחברו בעתיד. מדי אביר יעקב משם רואה בן ישראל, אב ובנים דבית ישראל, כן, דור האבות ודור הבנים, בסוף הכל ביחד התחבר. טוב, אז כ"ח כ"ט זה מהלך אחד של גולת מצרים, גולת העתיד, משה ואליהו, הפעולה של כל אחד, והמשמעות גם לישראל ותחייתו. לדורנו שהאור של אליהו מופיע, האור של הברית, של הסגולה, אור הטבע הישראלי הקדוש. כן, אז אור התורה המוחלש, יכול להיות חילוני, אבל הוא מתגייס לצבא במסירות נפש למען עם ישראל, זה אור הסגולה שמתעורר בו. כך אנחנו צריכים לשפוט ולהתבונן על הדור שלנו. סעיף למד. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. כלומר, אי אפשר לעורר את תחיית ישראל אם אתה משתמש רק בחלק מהכוחות. צריך את כל הכוחות, כי תחיית ישראל היא כוללת את הצמיחה של כל הכוחות בעם ישראל, לא כמו, נאמר, רחוקים מתורה ומצוות שאומרים שתחיית ישראל תלויה בכוחות החומריים של עם ישראל, ולא כמו החרדים, נאמר, שהם אומרים שתחיית ישראל תלויה ברוחניות של עם ישראל, בניין נביאים ובית מקדש וסנהדרין. אנחנו צריכים שכל הכוחות בעם ישראל יתעוררו לתחייה. החומריים, המעשיים וגם הרוחניים, המוסריים, הרב אומר את זה, בכל תורתה, קודם כל הרב מתחיל עם התורה. גם, תראה, תורת ישראל צריכה להתחיות ולהתעצם בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, אבל גם, נגיד מידות זה דרך ארץ, טוב זה שייך לתורה, בכל עושרה, עושר, עצמאות כלכלית, תחייה כלכלית, בכל כוחה, כוח פה הכוונה, כוח חומרי, צבא, בכל הגיונותיה, מחשבות, בכל שירתה, אומנות, בכל עוצמה, בכל חום חייה, כן, שכל הכוחות מתעוררים, גם הכוחות הגשמיים, כל ההתלהבות, כמו שאדם שהוא מגיע לדבר מסוים, זה משימה מסוים, לא מגיע רק עם צדדים מסוימים בנפש שלו, הוא מגיע כל חום חייה, הרב קורא לזה, כל העוצמה שיש בנפש שלו, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה, בניצחון כישרונותיה, לא להשאיר חלק מהכישרונות בצד, להשאיר חלק מהמרץ בצד. כשאנחנו עובדים רק עם הצדדים הרוחניים, אז המרץ לפעמים נהיה, הכל נהיה כזה מדולדל. לא, אנחנו צריכים את כל הכוחות. את כל האורות של כולם שבקרבה צריכים להוציא מחבל הגניזה לאור החיים. זה היה משפט פתיחה. עכשיו הרב מוסיף עוד דבר חשוב. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מי שיש לו עיניים לראות ויש לו חוש רוחני, אז הוא יכול לראות את אבוקת ישראל עולה. מה זה לראות את אבוקת ישראל עולה? לראות את גולת ישראל הולכת ומתקדמת.
מתוך,
בדיוק. אתה רואה צדדים מסוימים שבהם מתעוררת התחייה, אז אתה מבין שעכשיו הולכת להיות פה תחייה. של כל הכוחות. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שם הוא, בארץ ישראל. מציון בכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. שהוא, הגרעין הזה, עצור בפנימיות רוחו, בעצם תשוקה ואהבה לארץ ישראל. אם היא גלויה מסותרת, זהו חלק דרגאי, אבל הקישור הנשמתי ישנו. יש קישור נשמתי שכל יחיד ויחיד מישראל לארץ ישראל. אהבה גדולה. זה הגרעין הנשמתי בארץ ישראל, וזה בא לידי ביטוי באהבה ותשוקה לארץ ישראל. האם זה מופיע בצורה מלאה? זה כבר חילוק דרגאי, חילוק מדרגות בין כל אחד ואחד מישראל, עד כמה הוא קשור לארץ ישראל, עד כמה הוא מסור לארץ ישראל, עולה לארץ ישראל, לא עולה, אבל גרעין יש, וקישור נשמתי יש. ושלב את אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים. מאותם העובדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר בו מקגלות בסיבות אחרות, קדומות ומכון את השתי צביונם. כן, גם כוחות חיצוניים, מהכל אנחנו צריכים לשאוב לגאולת ישראל, גם הכוחות הפנימיים וגם הכוחות החיצוניים. שלב את אש הקודש של תחיית ישראל, כן? להתלהב, לא הכוונה להתלהב, כמו שאני מתלהב עם משהו, להתלהב, משול להבה, להלהיב, להלהיב את השלהבת, להתלהב, כלומר ללבות את השלהבת הזאת, של תחיית ישראל, של האבוקה הזאת שעולה, צריך באמצעות כל הכוחות, הפנימיים והחיצוניים. אם אני בשיעור כמה דקות, אני אחזור אלייך. נתעשה סמינה. ההכרזה הכללית של תחיית ישראל, כן? תיקח עמה את הכל, כמו שראינו בתחילת הסעיף. וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. כשהחיים הכלליים של ישראל הולכים וצומחים ומתפתחים, זה תחיית ישראל, שם נמצא גם עומק התשובה. לא התשובה כמו שאנחנו ישר שמירת תורה ומצוות, אלא עומק התשובה. כשעם ישראל חוזר לארצו, הוא בעצם חוזר לעצמיות חייו. וממילא אנחנו מובטחים שכשעם ישראל חוזר לעצמיות חייו, שתבוא גם השמירה של התשובה לשמירת תורה ומצוות. זה שלב ב', כמו שאמרתי, תסתכלו במאמר הגולה בתשובה של הרצי לשם, הוא מסביר את זה. ושב וקיבץ לך פרשת ניצבים, ושב והשיב, הוא לומד שם מהפסוקים, בעל העקדה ככה נראה מדבריו שם, מוכיח את זה. שיש תשובה ראשונה, זה עומק התשובה, כי זו תשובה עמוקה שלא רואים אותה מיד, ועם ישראל חוזר לארצו, עומק התשובה, עם ישראל חוזר לעצמיות חייו, אבל לא רואים את זה בגלוי, ואז אחרי שעם ישראל חוזר לארצו, אנחנו מתחילים לבנות את התשובה השנייה. יש אשתו של הרבי גון נפטרה, לפני איזה שבוע ומשהו, הבן שלה גר אצלנו, הבן של הרב דוב, אשתו, זכרונו לברכה, גר אצלנו, אז הוא סיפר שאותה הוא בא לנחם. הרב טאו אמר שהתשובה עומדת ממש על הפתח. לכאורה אנחנו בנסיגה. לפי מה שהרב מסביר, יש תשובה של עם ישראל חוזר לארצו, ואז מיד אחרי זה צריך להתחיל את התשובה השנייה של שמירת תורה ומצוות. לכאורה אנחנו רק בנסיגה. הרב טאו אומר שכל הבירור הזה של הממשלה של בנט וכל הזה, זה רק כדי לברר לנו, כי התשובה עומדת על הפתח. ואיך אומרים, היא הולכת להתפרץ, רק צריך לעשות עוד בירורים אחרונים, כמה הזהות היהודית שמדינת ישראל היא חשובה לעם ישראל. וזה הולך ומתברר. זה דווקא הקמת הממשלה הזאת הולכת ומעוררת את הכוחות הטובים. ואז זה אחד מסורתיים מהליכוד, פתאום עומד עם שלט, מדינה יהודית. מה שפעם רק חלקים מסוימים בעם ישראל היו מעוררים את הדבר הזה. כן?
מה הכוונה
מאותם
עומדים
מצבינים
ולא
פנו החוצה, או
מאותם אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות לאותם הפרוטים?
אשי צביוניים. יש כאלה ששמרו על הצביון היהודי שלנו, ולא פנו החוצה לתרבויות נחר, ויש כאלה שלצערנו, בציונות החילונית, שפנו לתרבויות נחר, אבל הלאומיות שלהם היא לאומיות כאילו חילונית, כי מגלל עומק הגלות, סיבות אחרות, לא משנה. ההשכלה שהייתה, מכולם אנחנו נבנה. הכרת, מה זה עומק התשובה? הכרת הצדק הפנימי של האומה, מכירה את המיטה העליונה, את האמת שלה, המיטה העליונה. ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי, לשם כל התשוקות היותר נצחיות ויותר נהדרות. שהתשוקות האלה להגן את כל הטוב וכל הנחמד, כל עושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשור את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש. המלא בכל, והכל יתרומם ברוממותם של עם ישראל. כן? זה העומק של התשובה. לאן הכל מוביל? שם זה גנוז. אנחנו לא רואים את זה מיד, כמו שהסברנו. אבל עומק התשובה גנוז. להגיע למצב של ההופעה של כל התשוקות היותר עליונות של עם ישראל. ועם גודל תבערת להב הקודש, כן, זה מה שדיברנו על השלהבת, שאנחנו מלהיבים אותה לרומות ולסיגור, כל תוכן וכל מבוקש שישר משמש לעזרה. הכל משמש לעזרה. כל תוכן וכל מבוקש ישר. עכשיו שימו לב שיש פה רשימה של ניגודים. הטבה במצב החיים בכל תיאור ובכל אופן. איך? הוספת עוז גופני, גוף, ואיזוז מוסרי, מוסר. אומץ פנימי וגדולה של עדינות. אומץ זה כוח, התלהבות וגדולה של עדינות, גם בעדינות. הרחבת התורה ומילוי החוכמה. חוכמה, שזה לא תורה, חוכמה אנושית. הגברת הרוחניות, זה רוחניות, והופעת הפועל, המעשיות. אבל אתה צורת החיים, בצורה הפרטית שלהם, והגברת האחווה הכללית, הצורה הכללית. חשק השלום הכללי של כלל ישראל, וחפץ העושר העולמי, כלל ישראל ועולמיות, כל האנושיות. חילוץ עצמות, מצד אחד זה משהו פיזי, והברקת העיון, משהו שכלי. התייצבות לפני מלאכים, זה משהו פוליטיקה של מדינות. משהו פיזי. הכוח הגופני והברקת העיון השכלי. התייצבות לפני מלאכים מצד אחד, והתערבות בין הבריאות מכל השדרות, גם אנשים נמוכים ופשוטים. התבודדות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת ההוויה ברזה רזה מצד אחד, מגמת העולם הסודית והכל, מטרת ההוויה. מצד שני, וחריצות של תיקונים, תיקונים מעשיים פשוטים והתעודדות רוח. הכל ביחד מוכרח להיות מוקץ, מוקץ, לא מוקף. טעות פה, מוקץ. כך כתוב, כן, הכל צריך להתעורר לתחייה. והכל דורש את תפקידו וקורא בקול גדול, אורי, אורי. זוהי תחיית ישראל המתעוררת.
מחר
אנחנו מסיימים. אז קודם כל קחו בחשבון שאולי נגמור קצת אחרי 10:50, קצת יהיה פה ריקודים, קצת יהיה פה שמח. ושני הסעיפים הבאים גם הם יחסית פשוטים. נסיים בעזרת השם ישראל ותחייתו. נאמר דברי ברכה וחיזוק להמשך הדרך. ונתכנן תוכניות להמשך בעזרת השם.